הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו על הקצה. אתם עכשיו,
אתם עכשיו על הקצה.
הקצה,
הקצה,
הקצה.
Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Cinemascope.
Cinemascope.
In Yair Raven.
Radio Rahim.
So, yeah, that's the world.
That's the radio.
This is the radio.
That's the radio.
אהלן, סינמסקופ ברדיו הקצה, אני יאיר רווה, תוכנית 134. ביולי, יום שלישי, יוד תמוז. את רדיו קצה עושים עומר סנש, להשפיגל, בר זוודה, ספיר כהן, חורכה כהן, אוריק הדישאי, תומר נונילס, תודה למכללת BPM, תודה לקואמי. ואנחנו ביום שלישי, ואני לא יודע אם שמעתם, אבל אתמול גם הייתי פה והגשתי ספיישל דיפש מוד במלות 35 שנה לברוקן פריים, אלבום השני שלהם, ו-30 שנה למיוזיק פור דה מסז, ו-20 שנה לאולטרה, וגם להזכיר שהשנה גם יצא להם אלבום חדש, ספיריט. ואגב, כל הספיישל הזה, והסיפור שסיפרנו על דיפש מוד ותולדותיה ונקודות המחלוקת והרגעים שהם כמעט התפרקו, אז גם דיברנו על זה. וכדי לכם לשמוע, אם יש לכם את האפליקציה, אז תתקינו עכשיו את האפליקציה ותשמעו את זה ב-On Demand או באתר, בספיישלים. אתמול זה היה, ספיישל דיפש מוד. אז נזכרנו גם שאנחנו ב-35 שנה ליזו, אלבום הראשון של יזו, Upstairs at Eric's, וינס קלארק שהקים את דיפש מוד, ביד אחרי אלבום הבכורה של דיפש מוד, עזב את דיפש מוד, נטש אותם, ולקח את אליסון מויה שלמדה בתיכון עם חברי דיפש מוד והקים איתה את הצמד יזו. דיפש מוד כמעט לא שרדו את זה, אבל אז הם התעשתו והקליטו וניהו להקה מדהימה, אבל יזו גם הייתה להקה מדהימה. אז 35 שנה לשיר הזה, שהתחיל בתור הבי-סייד של הסינגל הראשון שלהם Don't Go, ואחר כך נהיה הסינגל בפני עצמו. מרץ 1982 זה יצא במקור. אליס מויה ווינס קלארק, סיטואשן, סימסקו ברדיו קצה.
Moving through the doorway of a neighborhood.
35 שנה, 1982, יזו, וינס קלארק ואליסון מויה, סיטשוויישן, וגם קצת קולנוע, כי אנחנו פה בסינמסקופ ברדיו הקצה, תוכנית הקולנוע של רדיו הקצה, ושלי, יאיר רווה, מסינמסקופ. ואנחנו מתחילים עם קולנוע ישראלי, ניר ברגמן ודובר קוסאשווילי. באופן מיסטי, איכשהו השמות שלהם כרוכים זה בזה, אצלי, באסוציאציה שלי, זה לא קשור אליהם, אין שום קשר ביניהם, אין שום קשר בין סוגי הסרטים שהם עושים, אבל פשוט מבחינת הזמנים הם התחילו ביחד, הם בני אותו מחזור, ניר ברגמן ב-1998 היה בוגר בית הספר לקולנוע בסם שפיגל, דובר קוסאשווילי ב-1998, היה בוגר החוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, שניהם עשו סרטי גמר מאוד מצליחים, עטורי פרסים ברחבי העולם, ניר ברגמן עם סוסי ים, דובר קוסאשווילי עם חוקים, ששם הם מתחילים לטפל בנושאים שיעסיקו אותם. המשפחה, במידה מסוימת, אבל כל אחד בעולם, במיליה שלו, ניר ברגמן, שמשהו חיפאי, משפחה מפורקת, דובר קוסאשווילי, המשפחה הגרוזינית, שני סרטים שבמידה רבה ישפיעו מאוד על הסרטים הראשונים שהם יעשו, ומבחינתי ניר ברגמן ודובר קוסאשווילי בסרטים הקצרים ויותר מזה, בסרטים הראשונים שהם עשו בשנת 2001, קוסאשווילי ו-2002, ניר ברגמן, ייצגו את זה שקם דור חדש וקול חדש לקולנוע הישראלי, קול שקורא לחזור הביתה. ובמידה מסוימת אנחנו מתחילים לספר את סיפורו של הקולנוע הישראלי החדש, הגל החדש של הקולנוע הישראלי, הרנסנס של הקולנוע הישראלי. הקולנוע הישראלי מתעורר לחיים ופוגש מחדש את הקהל אחרי שנים של, 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 של כיפאון ושממה. אנחנו לרוב מתחילים את זה ב-2001 עם חתונה מאוחרת של דובר קוסאשווילי, ו-2002 עם כנפיים שבורות. של ניר ברגמן, ובצירוף מקרים שאולי לא צירוף מקרים, כי באמת כנראה יש איזשהו סוג של דופק אחיד אצל שני היוצרים המאוד שונים האלה, הנה שניהם מביאים אלינו ממש בהפרש של שבוע זה מזה סרטים חדשים. ניר ברגמן בשבוע שעבר יצא סרט, סוף השבוע האחרון, סרט החדש, האחרון שלו, להציל את נטע, ודובר קוסאשווילי בסוף השבוע הקרוב מוציא את הסרט החדש שלו זוג יונים. אני חושב שמה שייחד את הסרטים שלהם מתחילת הדרך, 2001 ו-2002, שני הסרטים האלה, באופן שוב, זה מצד אחד צירוף מקרים, מצד שני זה איזשהו סוג של משהו שקרה, שאי אפשר להתעלם ממנו, זה שאנשים חזרו לספר את הסיפור שקרוב לליבם, את הסיפור שמתכחש בדלת האמות המשפחתיות שלהם, ומשהו שקשור בעבר שלהם, כמעט, אוטוביוגרפי, אבל מושאל לצורכי קולנוע, ושניהם הצליחו לעשות דברים נורא יפים בסרטים הראשונים האלה. אני שמתי לב לזה והקדשתי לשניהם תשומת לב, יחד עם עוד מישהו שהוא בן דורם ובן למחזור שלהם, יוסף סידר. לפני כמה שנים עשיתי סרט תעודי שעוסק בדמותו של הבמאי הנעדר מהקולנוע הישראלי, שרון אמרני, שנפטר בשנת 2001, נפטר יום לפני 9-11, ב-10 בספטמבר 2001, הוא טבע בים, בן מחזורו של ניר ברגמן, בבית הספר לקולנוע, בסם שפיגל, והמתחרה של דובר קוסשווילי בלא מעט פסטיבלים בעולם, וגם של ניר ברגמן, פסטיבלים בעולם, עם סרט הגמר שלו, לג בעומר, לא הגיע לסרט, לסרט בכורה, ודרך הדמות שלו, והשאלה איך היה יכול אולי היה להיראות סרט הראשון שלו, ניסיתי לספר את הסיפור של הדור הזה שעשה קיקסטארט לקולנוע הישראלי, הזניק אותו מחדש. סידר, ברגמן, קוסשווילי. כל אחד הביא את הקולנוע לעולם שלו, סידר לעולם שלה. באותה תקופה, הציונות הדתית, קוסשווילי העולם שלה, הגירה הגרוזינית, וניר ברגמן, המשפחה המפורקת בחיפה בתחילת הדרך, ואחר כך עוד סוגים של משפחות מפורקות. ושניהם, אני חושב, אולי קצת חטפו הלם מההצלחה העצומה שהייתה מאוד לא צפויה באותן שנים. חתונה מאוחרת, 300 אלף צופים, אולי אפילו יותר. כנפיים שבורות, 250 אלף צופים, 250,000 איש באו לראות את הסרט. סרט נפלא בעיניי, סרט שאני מראה אותו לא מעט גם לסטודנטים, גם בהרצאות, סרט שאני לא יכול שלא לבכות בו. הוא כל כך מרגש, הוא עשוי כל כך יפה. הוא מספר כל כך יפה סיפור של אם וילדה או משפחה שלא מצליחה להידבק יחד ומנסה, אבל לא מצליחה. וסרט נפלא, כתוב ברגישות, מבוים ברגישות, עם ליהוק נורא יפה של שחקנים בתפקידים הראשיים. וזה תמיד יהיה אחד הסרטים הישראלים שאני הכי אוהב ושהכי מרגשים אותי, באמת, עד מאוד. לעומת זאת, דובר קוסשווילי עם חתונה מאוחרת עשה משהו שהוא יותר קרוב לקומדיה. כשאני מראה את חתונה מאוחרת לקהל, בייחוד קהל זר, שרוצה לדעת את תולדות הקולנוע הישראלי, הם צוחקים, והם צוחקים נכון, כי הם מזהים שיש פה איזשהו סוג של קומדיה של גינונים. זה סרט שדומה באופיו קצת למין קצת סרטי בורקס, כי זה סיפור על חתונה בלתי אפשרית, בין, או רצון לחתונה, בין מישהו שהוא בן למהגרים מגרוזיה, שרוצים שהוא יתחתן בשידוך, אבל הוא ליבו נמשך לגרושה מרוקאית, שהמשפחה בשום אופן לא מוכנה שהם התחתנו. אז הסיפור האהבה הבלתי אפשרית הזאת, בין עדות ובין חברות, זה ממש כמו הבסיס של סרטי הבורקס, ובאמת זה מין סוג של טייק אוף מאוד יפה, ומאוד מאוד חכם, קולנועית, על סרטי הבורקס, והקהל מזהה את זה ככזה, כסרט שיש בו איזשהו סוג של אלמנט קומי, ולכן זה סרט שרובו מצליח לשעשע את הקהל, בחצי השני, קצת פחות, כי אז הוא נהיה יותר רציני. אנחנו 15 שנה אחר כך, פחות או יותר, ושני היוצרים האלה מאוד השתנו, מאוד התבגרו, ואילולי צירוף המקרים הזה שמביא אל מסכי הקולנוע בסינמטק בתל אביב, על ממש עוד באותו בניין, את הסרטים החדשים שלהם, אולי לא היה טעם שוב ולחבר את שניהם יחד, אבל צירופי מקרים זה מה שאנחנו עושים פה. אני רוצה אבל קודם כל בעיקר לדבר איתכם על להציל את נטע, כי מבין שני הסרטים הוא המעניין יותר. סרט שיש לי מידה מסוימת של הסתייגות כלפיו, שנדבר על זה בסוף הדברים, אבל לפני זה אני רוצה לתאר אתכם, לכם אותו, כי זה אחד הפרויקטים היותר מעניינים שנעשו בקולנוע הישראלי של השנים האחרונות, מבחינת האמביציה הקולנועית של מה שניר ברגמן ניסה לעשות, ומה שאני חושב שהוא ניסה לעשות זה לנסות לתרגם איזשהו סוג של מבנה ספרותי לתוך מבנה קולנועי. הסרט להציל את נטע הוא עיבוד לספר שנקרא ברזל, מאת ערן ברגיל. ערן ברגיל גם היה שותף לכתיבת התסריט יחד עם ברגמן. ונטע משם הסרט, זאת לא אישה, זאת לא בחורה או אישה או שחקנית או דמות, אלא גבר, גבר ששמו נטע. זה אמור לבלבל אותנו, כי כל הדמויות האחרות בסרט הן דמויות של נשים, ונטע הוא דמות משנה, הוא דמות משנה בסיפור, ואנחנו בעצם נמצאים בסרט שהוא כמו סרט אנתולוגיה, 4 סרטים קצרים על 4 נשים בארבע עונות השנה. ובכל סיפור, האיש הזה נטע מופיע לרגע. והוא עובר מסיפור לסיפור, כמו חוט ומחט, שמחברים לנו איזשהו סוג של בד יותר גדול, ודווקא החוט הדק הזה, הוא זה שמחבר את הדברים ביחד. אז זה הדמות של נטע, שהוא, אני לא יודע אם הוא החוט או המחט באנלוגיה הזאת שאני עושה, אבל הוא החוט והמחט, שמחברים את, את התלעים של, של הסיפורים, ליצירה רצופה אחת. אז אמביציה אחת, הנושא זה של המבנה, ארבעה סרטים קצרים, עם דמות שחוזרת ביניהם כמו מין חרוז ב, ב, בשיר. יש שיר, בתים שונים, שורות שונות, אבל התנועה זהה בסוף כל שורה. ו... אז האמביציה היא לא רק אמביציה מבנית, אלא היא גם אמביציה הפקתית. כי לקח לניר ברגמן ול, ולצוות שלו כשנה לצלם את הסרט הזה, כי הוא מתרחש בארבע עונות השנה, והוא מצולם בארבע עונות השנה, ואני חושב שדי רואים, יכול להיות שחלק מזה זה איזשהו סוג של להטוטנות של קולנוע, אבל אני חושב שרואים את, את השתנות עונות השנה ב, מסצנה לסצנה, מסיפור לסיפור, ובעיקר אנחנו רואים את הטרנספורמציה שעוברת הדמות שחוזרת מסיפור לסיפור. הדמות הזאת של נטע, גבר הולך לאיבוד, גבר שהלך לאיבוד, גבר שחווה איזשהו סוג של משבר בחיים שלו, והוא צץ בכל אחד מהסיפורים האלה לרגע, בלי להניע בכלל את העלילה בכל אחד מהם, והוא מופיע, והטרנספורמציה הפיזית שלו, זה השחקן הוא בני אבני, שבעצמו היה צריך לעבור איזשהו סוג של טרנספורמציה, כדי לגלם את התפקיד הזה, אז גם זה מורגש, גם פה רואים, מרגישים את משך הזמן, ש... שלקח לעשות את ה... את הזרת. אז יש פה אמביציה הפקתית, אמביציה מבנית, וכל הכבוד לכל השותפים, להפקה, זה לא ברור מאליו, לשתף פעולה עם משהו כזה שהוא לא, לא עשייה רציפה, כי בדרך כלל מצלמים חודש, עורכים, לא יודע, חצי שנה, ותוך, נגיד שנה, הסרט מוכן, ואפשר לצאת איתו, ופה הם לקחו את הזמן שלהם, והבשילו את, ה, את הסיפור. ברגע שיש לנו ארבעה סרטים, סיפור, סרטים קצרים, ארבעה סיפורים קצרים, אין מנוס אלא לזה שאנחנו בעצם קצת עוברים לעולם של, נקרא לזה אירוויזיון הסיפורים, כי כשיש ארבעה סיפורים, אז כל פעם שנגמר סיפור, אנחנו צריכים להתחיל עכשיו את הסיפור מחדש, להכיר את הדמויות, להבין מה הן רוצות ולראות לאן הן הולכות, אנחנו צריכים, זה עבודה, לראות סרט של ארבעה סיפורים קצרים, זה עבודה יותר קשה מאשר לראות סרט אחד רצוף, כי צריך כל פעם להתניע ולגמור את, ה, את, את המהלך הזה. ואם סרט קצר הוא טוב, אז הוא כבר מספק לנו איזשהו סוג של ארוחה מלאה, אז ארבעה סרטים קצרים, זה יכול להרגיש לפעמים יותר מדי. אבל ברגע שיש ארבעה סרטים כאלה, קצרים, אין מנוס אלא להתחיל לדרג. אני, אין לי מנוס, ככה זה האופי שלי, להתחיל לדרג אותם. אז הוא מתחיל עם סיפור קצר נורא יפה, עם רותם אבואב בתפקיד הראשי, היא פסיכולוגית, בצבא, שהיא נורא טוב בלהבחן את כולם, אבל היא קצת עיוורת גם לעצמה, אבל בעיקר לבת שלה. היא ממש יודעת טוב בלשים לב לכל סימני ההזקה של כל האנשים שנכנסים למשרדה, אבל כשהבת שלה נמצאת במצוקה, היא לא רואה את זה. אז כבר פה אנחנו נמצאים בעולם שקצת דומה לעולם של כנפיים שבורות, הקשר בין אורלי זילברשץ ובין מאיה מירון בסרט ההוא. גם היא, אורלי זילברשץ הייתה בתפקיד טיפולי, הייתה אחות מיילדת, ופה היא פסיכולוגית. אז יש פה איזשהו סוג של דמיון, והסיפור הזה הוא מאוד יפה. הוא מתחיל יפה, הוא בנוי יפה, והוא גם נגמר מקסים. ואז מתחיל עוד סיפור על שתי נשים שרוצות להיות הורים, הורות, נשים שנמצאות בזוגיות, וגם כאן יש את מערכת היחסים עם התינוק שעוד לא נולד, שאפילו עוד לא הוזרה, והלבטים שיש לה גיבורה בסיפור סביב תהליך ההפריה המלאכותי, וגם החשבונות שיש לה מול האימא שלה. אז שוב הסיפור של הורים וילדים. בטקסט שכתב ניר ברגמן ושצורף לסרט בהקרנות המוקדמות שלו, הוא כותב שמבחינתו זה הסרט הראשון שהוא עושה על, על הורים. זה מאוד מעניין לשמוע במאי מדבר ככה על, על, על סרטים שלו, מתאר את הסרטים שלו כ, פעם ראשונה שהוא עושה סרט על הורות, כשבעיניי כל הסרטים שלו הם על הורות, אבל אני חושב שאני מבין למה הוא מתכוון, שעד עכשיו הוא עושה סרטים מנקודת המבט של הילד, ועכשיו, כשהוא בעצמו הורה, הוא עושה סרטים, או עושה את הסרט הזה, מנקודת המבט של ההורה. אבל מבחינתי כצופה, אני כל הזמן רואה את מערכת היחסים בין הורים וילדים, מהסרט הראשון עד לסרט הזה, הסרט הרביעי שלו, בין לבין כל מיני עבודות בטלוויזיה, אבל אני מסתכל קודם כל על היצירות הקולנועיות, והנושא של מערכת היחסים והחשבונות והמשיכת החבל בין ההורים והילדים, מי ישפיע, מי אחריע, מי ישים לב למי, מי יטפל במי, זה משהו שאני חושב שמאפיין את כל הסרטים שלו. ופה אני מגיע לסיפה של הדבר, של הסרט הזה, שבסופו של דבר, אחרי ארבעה סיפורים, והדמות הזאת של נטע, שחוזרת בכולם, כל אחד במשקל קצת אחר, משהו שם היה לי חסר, משהו שבמקום להתחבר, להתפרק לי, שני הסיפורים שאני מאוד אהבתי אותם, מאוד רציתי להמשיך לראות את הסיפורים האלה, מאוד רציתי להמשיך את הדמויות האלה. גם אני חושב שהיה גם משהו שלם, מבחינת כתיבה ובימוי בשני הסרטים האלה, שלא היה בשני הסרטים, בסיפורים האחרים. ובסופו דבר, אני מבין שאני אמור להבין מה הסיפור של נטע, ואם יש לי איזושהי מגרעת עיקרית, ברמה של החיבור שלי, לא ברמה השכלית, כי ברמה השכלית יש פה דברים נפלאים. שוב, הפירוק, הרכבה, איך לספר סיפור של מישהו שהוא לא הגיבור של הסיפור של מישהו אחר, אבל הוא הופך להיות גיבור שלנו, כי הוא עובר איזשהו תהליך שאנחנו עוקבים אחריו, תהליך חיצוני ותהליך פנימי. הכל נורא יפה והכל נורא חכם, והכל באמת מנסה לקחת איזשהו סוג של רעיונות, שאני לוקח אותם, אני מניח שהם רעיונות ספרותיים, ומתרגם אותם נורא יפה לקולנוע, אבל בסופו של דבר שנוקח את החוויה הסופית של מה היחס שלי לאותו נטע ולתהליך שהוא עובר ולשנה שאני עוקב בחיים של נטע, אני נותר טיפונת אדיש, אני נותר אפילו קצת מאוכזב, לא חיבבתי את נטע, לא חיבבתי את המסע שלו, לא הבנתי לגמרי את המשבר שלו. אהבתי בחלק מהמקרים את נקודות ההשקה, האופן שבו הוא מתניע משהו אצל הדמויות שהוא פוגש במסע שלו, אבל את התהליך השלם, ההתחברות הסופית בסופו של דבר, לצערי זה לא עבד לי. ופה אין לי מנוס, כי חלק מההתלהבות שלי מהסרט או מהחיבה של הסרט היא שכלית, אבל בסופו של דבר כדי שאני אוהב סרט אני צריך ממש לאהוב אותו, ואני נותר מחבב אבל לא אוהב את לפחות חצי מלהציל את נטע. זה סרט שראוי לראות, כי הוא יוצא דופן והוא נוגע ללב ונגיש מאוד, אבל בוודאי אם אני משווה לשני הסרטים הראשונים שעשה ניר ברגמן, גם לכנפיים שבורות וגם לסרט השני שלו, הדקדוק הפנימי, שנורא נגעו בי, ונורא נורא נורא אהבתי אותם, את הכתיבה שלהם, את הבימוי שלהם, את המשחק ואת הכל, את היחס של ברגמן לקולנוע, ולמשפחה בקולנוע, אז פה אני נותרתי חיצוני לדבר. ויש פה משהו אחר מעניין, אני חושב ששלושת הסרטים הראשונים של ניר ברגמן עשה, כנפיים שבורות, הדקדוק הפנימי, ויונה, אני רואה בהם איזושהי סוג של טרילוגיה, שלושתם, אני חושב, סרטים שמדברים על ילדותו של אומן, או צעירותו של אומן, או מישהו שהוא אומן בפוטנציה, ואנחנו רואים את הרקע שמנו מגיע, שישפיע בסופו של דבר על האומנות שלו. מאיה מירון בכנפיים שבורות, רוצה להיות מוזיקאית, רוצה להיות רוקרית, ואנחנו רואים את המקום שממנו היא באה, הדברים שהיא צריכה להקריב בעולם המוזיקה, כדי שהמשפחה שלה תשרוד, ואנחנו יכולים להניח שאם היא תגדל ותהיה מוזיקאית, אז החומרים האלה יהיו הבסיס ליצירה שלה, ופה אולי איזשהו סוג של תהליך המרה בין היוצר עצמו, בין ניר ברגמן ובין הדמות שלו, הוא קולנוען, היא מוזיקאית, אחותו היא מוזיקאית, רונית ברגמן, ואז אני יכול לראות איך זה במין סוג של ילדותו של אומן, ילדותו של הבמאי, לימים אלה החומרים שבהם אני אשתמש בסרטים שלי. בדקדוק הפנימי זה קודם כל עיבוד לספר, של דוד גרוסמן. אז יש פה איזשהו סוג של ילדותו של הסופר. אני חושב שזה לא צורף מקרים, שהילד בסרט הוא מין סוג של לוק-אלייק של דוד גרוסמן, כמו שהיינו מדמיינים שדוד גרוסמן יהיה בילדותו. והחומרים שמהם אנחנו נבין שיגדל ויצמח סופר, מישהו שנורא שם לב למילים, לשפה, לזמן. ובשני המקרים, וזה חוזר על עצמו גם בסרט החדש, הנושא הזה של איזשהו סוג של לחיות בתוך איזושהי סכנה. הילד גם בסוס הים, והילד גם בכנפיים שבורות, שולחים על סף של, על סף תהום, וגם הילד בדקדוק הפנימי, וגם אותו נטע, מלהציל את נטע, הליכה על סף תהום, איזשהו סוג של סיטואציה כזאת, של לשים את הגיבור בסכנה, הגיבור שרוצה לשים את עצמו בסכנה, כי זה איזשהו סוג של התמודדות שלו עם המצוקה שבתוך הוא חי, וכאילו מין סוג של מקסימום אני אפול, מה יקרה, אם אני צריך לתמלל את המונולוג הפנימי של, של הדמות. הסרט השלישי, יונה, סיפור חיה של, של יונה וולך, המשוררת, גם מצד אחד עיבוד לספר, הביוגרפיה של יונה וולך מאת יגאל סרנה, וגם מעין עיבוד לשירה, של, ולאופי ולאישיות של המשוררת יונה וולך, ואנחנו בעצם אמורים להבין איך מתוך הבערה הגדולה הזאת, הלהט, הטירוף, חוסר המנוחה של התצמח המשוררת שהיא תגדל ותהיה. אז שלושת הסרטים הראשונים, אני רואה בהם איזשהו סוג של טרילוגיה, ואז מגיע הסרט הזה, ואני עוד לא לגמרי יודע איך לחבר אותו לסרטים הראשונים שלו, הוא קצת כמו מעין טרילוגיה או קודרולוגיה לפני עצמה, ואז יש, אז זה מעניין, כי אני רואה שיש איזשהו חיפוש אחר מבנים שהם מכלל האומנות, ולא רק מקולנוע, שאותם בכל סרט ברגמן מייבר לתוך הסרטים שלו, אז החיפוש הזה הוא מרתק ביניים מבחינת האומנות שבו, הרגישות, העדינות, תשומת הלב, המציאה של איזשהו סוג של דימוי, פה יש את הדימוי הזה של השובח באמצע השדה שחוזר מעונה לעונה. כל הדברים האלה יפים, אבל לא יעזור. בסופו של דבר, את שני הסרטים הראשונים שלו מאוד אהבתי, ועכשיו את שני הסרטים האחרונים אני אוהב קצת פחות, ונטע קצת בלבל אותי בסופו של דבר. אז חצי סרט נפלא. אם אי פעם יפרקו אותו לסרטים בודדים, כדאי לכם מאוד לראות את שני הסרטים הראשונים. שני הסיפורים הראשונים מתוך הסרט, אבל יש לא מעט מבקרים אמיתי שמאוד אהבו את הסרט, אז נסו אותו, כי זה באמת, מבחינת רגישות ועדינות, זה אחד הסרטים יותר רגישים. אחד הדברים שמעניינים בסרט, שגם גורמים לנו לשים לב למבנה, להתפרקות של המבנה, זה שמהחצי של הסרט פתאום אנחנו פוגשים שני זמרים עליהם הדרך, אנחנו מזהים אותם, נועם רותם ואיתמר רוטשילד, עומדים עם גיטרה ושרים שיר. השיר הוא עזרה בדרך, שיר של נועם רותם, בגרסה מיוחדת שהוקלטה ובוצעה לטובת הסרט. וכמובן עזרה בדרך, אנחנו רוצים להציל את נטע, אז הוא מחפש עזרה בדרך, איזשהו סוג של קריאה לעזרה, קריאה להצלה, אבל גם התפקיד הזה שפתאום מין סוג של מקהלה יוונית שעומדת מולנו ושר השיר, זה משעשע, זה שיר ממש יפה, אבל לא לגמרי הבנתי את התפקיד, אבל אחלה שיר. והנה, מתוך, לא מתוך הדיסק של נועם רותם, מתוך להציל את נטע, הגרסה של נועם רותם ואיתמר רוטשילד, גרסה אקוסטית לעזרה בדרך.
כל מי שאיבד קורת גג, כל מי שברח מהבית, כל מי שזקוק לאשפוז, כל מי שלא אכלה כבר יומיים, כל מי ששבר שמירה אחרי 10 שעות על הרגליים, כל מי שנרכב באיזה תא, כל מי שנתנו לו חודשיים עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך. כל מי שלא רואה לזה סוף, כל מי שחי כמו עבד, כל מי שגדל ברחובות, כל מי שלקחו לה ילד, כל מי שוויתר על כליה בשביל להציל את היתר, כל מי שעכשיו בצבא, כל מי שעכשיו בבית ספר, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך. כל מי שישן קופסה, כל מי שאני מכיר, כל מי שפעם עוד ניסה, כל מי ששילם על זה מחיר, כל מי ששפך דם במצב של זה הוא או אני, כל מי שהוא שמאל רדיקל, כל מי שימין קיצוני, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך. כל מי שאיבד את הכל, כל מי ששכח את הדרך, וכל מי שבשוק האפור, כל מי שהיה פעם מלך, כל מי שנקרא מבפנים ובכל זאת בוגד בכל ערך, כל מי שזורק את החיים שהוא קיבל במתנה כל ערב, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך.
גרסה של נועם רותם ואיתמר רוטשילד לעזרה בדרך של נועם רותם. לדעתי יש מעט בחורה, אני חושב, אני לא בטוח. אתם תמצאו את הגרסה הזאת בהופעה עם השחקנים, עם הזמרים עצמם, בלהציל את נטע, הסרט של ניר ברגמן, בבתי הקולנוע עכשיו. ודיברנו על דובר קוסשווילי, והוא מוציא סרט חדש שנקרא זוג יונים. אולי שמעתם עליו, כי זה סרט שכל מה שרוצים לדבר זה על איזשהו סוג של סקנדלים סביבו, כי חוששני שאני לא מצליח לדבר עליו מבחינה קולנועית. דובר קוסשווילי מבלבל אותי מאוד. הוא עושה מדי פעם סרטים שאני מאוד אוהב, חתונה מאוחרת, סרט אדיר, התגנבות יחידים, סרט נפלא. אבל אז הוא עשה את רווקה פלוס, ואז עכשיו הוא עושה את זוג יונים, ואני לא מבין לאן הוא הולך. אתם שומעים הרבה על הנושא של הפרובוקציה, על האירוטיקה. אז זה סרט של שני שחקנים בחדר מלון, ועוד כמה שחקנים שבאים להתארח בחדר המלון הזה. זוג נשוי שמגיע לחדר 3650 במלון, כי הם חוגגים 10 שנות נישואים, הבנתם? 3650, 10 שנות נישואים, אז כאילו החדר שמייצג את ימי הנישואים שלהם, והם קצת מתעללים אחד בשני, מעמידים פנים שהם, שזו המאהבת, ואז הם מביאים כל אחד את המאהב שלו להצטרף לחגיגה, והם קצת באמת איזשהו סוג של התעללות, תוך כדי זה שהם מתערטלים, ומתפשטים, לא התעללות פסיכולוגית, לא, אין אלימות, אין קשירות, אין הצלפות, אבל קצת כל אחד עושה את משחקי הכוח שלו אחד עם השני. ושוב, אם אנחנו זוכרים שלפני כבר 16 שנה, בחתונה מאוחרת, לב הסרט, הוא אחד הדברים שהניעו את הסרט, ובהחלט אחד הדברים שגרמו לסרט להיות מדובר בכל העולם, זו אותה סצנת מיטה ארוכה מאוד, מפורטת מאוד, חושנית מאוד, בין ליאור אשכנזי ורונית אלקבץ, שאי אפשר שהסרט יהיה בלעדיה, זה משהו שהוא חיוני לסרט, זה משהו גם שדיבר בשפה קולנועית שהייתה מאוד אופנתית באותו רגע, גם בקולנוע האירופאי, של איזשהו סוג של דיבור של סקס ישיר, וזה היה, אני חושב שזה היה אינטגרלי לסרט. ואז אנחנו 16 שנה אחר כך, דוב הקוסאשווילי הוא כבר לא רווק שמנסים לשדך אותו למישהי מהעדה, הוא כבר נשוי 10 שנים עם ילדים, והוא כאילו קצת חוזר לנושא הזה של זוגיות, שנים אחר כך, שעכשיו הסקס הוא לא מקום לאינטימיות, אלא הוא שדה קרב. זה ממש איזשהו סוג של מלחמה נוראית בין בני הזוג האלה, שהם 10 שנים ביחד, והנושא של העירום והריגוש והמיניות כבר לא מרגש אותם. ואנחנו באמת חווים מולם סרט שהוא נמשך בסך הכל בערך 70-75 דקות, רובו בעירום מוחלט, אבל עם אפס דקות של אירוטיקה, כלומר אין שם שום רגע של באמת של אינטימיות, כמו שהיו באותם 20 דקות בחתונה המאוחרת. אני מניח שזה מכוון, אני מניח שזה איזשהו סוג של אמירה, של תראו מה ניסויים עושים לבני אדם, תראו מה ניסויים עושים לליבידו, מה ניסויים עושים לסקס, אני מניח שזה מה שדוב הקוסאשווילי מנסה להגיד לנו. אבל אני רואה את הסרט ואני שואל, אבל למה ככה? למה בבימוי כל כך מצועצע, ומצד שני בכתיבה שהיא כל כך מנוכרת, למה הנושא הזה של הניקור הזה, כאילו ברכט מביים את 9.5 שבועות של שיכרון חושים, עם קים בייסינגר ומיקי רורק, זה פחות או יותר הדיבור מופלט, ללא משמעות, ללא סאבטקסט, וגם ללא איזשהו רגש, וכולו עקיצות ודקירות, וכל השחקני המשנה שבאים, שהם חלקם, לא יודע, הם פרי דמיונם של הגיבורים, הכל מאוד משונה, הכל נראה כמו איזשהו סוג של הצגה שמנסה להיות מהלך בתוך מוחם וראשם של הגיבורים, ולא קיבלתי ולא קניתי ולא כלום, הסרט הזה הוא באמת תמור, אני מבין מאיפה הוא בא, כאיזשהו סוג של תגובה מאוחרת לסרט ההוא שהוא עשה, אבל אני לא מבין למה הוא עשה אותו ככה, למה זה יצא ככה, למה הניקור הזה, ובצלול הזה באמת איזשהו סרט יצא, מין סרט שאף אחד מהמרכיבים שלו לא גרם לי לחבב אותו, להפך, הוא יוצר אנטיגוניזם נורא נורא גדול, ואני לא חושב שהאנטיגוניזם, וזה החלק הטריקי בסרט הזה, שמי שיוצא נגדו, עשויים לצאת נגדו, כבתור, אתה פוריטן, אתה לא יכול להתמודד עם סרט שהוא כל כך עוסק במיניות, בסקס, בעירום, ואני אומר, לא, זה לא המצב, אפשר לתת שפע של סרטים מהשנים האחרונות שעוסקים במיניות ובסקס. אני יכול לתת דוגמה מהקולנוע הישראלי של אך לפני כמה חודשים, בסרט של הדס בן ארויה, אנשים שהם לא אני, סרט שאני חושב שעושה את כל מה שזוג יונים רוצה לעשות, הרבה יותר טוב. הטיפול הזה באיזשהו סוג של בכנות מינית, בנואשות, בדידות, המיטה כשדה קרב, והוא עושה את זה נורא יפה, ובאמת נוגע ללב, וממש קורע לב, הקשר, העיסוק בבדידות, ובסרט הזה הכל נורא מצועצע, הכל נורא מוחצן, סמלי, לא ברור, ובעיקר לא נוגע ללב, ולא נוגע בשום איבר אחר גם בסרט. אז אני שמח שדוב הקוסאשווילי, אני ממש, יש במאים שאני מחכה לסרטים שלהם, וניר ברגמן ודוב הקוסאשווילי הם כאלה, אבל בסרט הזה דוב הקוסאשווילי מגיע למקום שבו אני קצת מתחיל לחשוש, האם בפעם הבא שהוציא סרט, אני אהיה להוט. לראות אותו, ממש ארצה בלהט לראות אותו, כמו שרציתי לראות את הסרט הזה, והאכזבה שהייתה לי. מבחינתי פרויקט CD, זה גם סרט, אני חושב, די דל תקציב, שצולם בלא הרבה ימי צילום, אני מקווה שיאללה, שיבוא כבר קוסאשווילי ויעשה כבר את הסרט המשמעותי הגדול, הבינלאומי שלו, שבאמת ייגע באמת, ואנחנו יודעים שהוא יודע לעשות את זה, הוא עשה את זה לפחות פעמיים, בחמשת הסרטים שלו, בוודאי בחתונה המאוחרת, אבל גם בהתגנבות יחידים, אז זה לא, זה לא שהוא עשה את זה פעם אחת ובזה זה נגמר, אלא אני יודע שהוא עשה את זה לפחות פעמיים. אפילו סצנות מטלה משניים, שהיה בלגן של סרט, אבל יש שם סצנות ורגעים ודמויות ששווה לזכור ומראות את הכישרון שיש שם. לא שליטה, לא... אבל כישרון יש שם. טוב, מחר בנוקיה, זה כבר לא נקרא נוקיה, יד אליהו. דיברתי על זה לפני כמה ימים. Tears for Fears, אף פעם לא הייתה הלהקה שהכי אהבתי, אבל מאז שאני מכיר אותה בתחילת שנות ה-80, 30 ומשהו שנים, באופן רצוף השירים של הלהקה הזאת חשובים לי, יקרים לי, מרגשים אותי, מפעימים אותי. אז הם לא, אז הם, נגיד הם יהיו הלהקה העשירית שאני הכי אוהב, אבל הם באופן קבוע הלהקה העשירית שאני הכי אוהב, כבר 30 ומשהו שנה, אני ממש מחכה להופעה שלהם. ולשיר הזה, שמעתי אותה פעם ראשונה עם האפקט הזה של הטופים, עם הפייזינג על הטופים בהמשך, זה הסעיר אותי. אני חושב שהלכתי ללמוד סאונד רק כדי להבין איך עשו את האפקט הזה על הטופים. אפקט די פשוט בזה לדבר, אבל הוא כל כך טוב, מגיע בכל כך רגע דרמטי בשיר, שהוא מקפיץ אותו לקומה הבאה. איזה דינמיקה אדירה יש לה. שיר הזה, Head Over Heels. Tears for Fears, מחר, בהופעה חיה. I'm lost in טירס אוף אירס מחר ביד אליהו בהופעה חיה, נהיה שם כולנו. לפני כמה שבועות התלבטתי מה לעשות עם הדבר הזה שכאן נטפליקס שמעלה עוד ועוד 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 תכנים, והאם אפשר להתעלם מזה. אז כבר אי אפשר יותר להתעלם מזה. נטפליקס הם רוצים לשבור את הדבר הזה שנקרא קולנוע והצפייה בקולנוע, ואנחנו צריכים להיכנע, לא יודע, דרך אחרת. ובמידה מסוימת זה קצת כמו להמתין להיצע לסרט בסינמטק. לא בכל מקום יש סינמטק, וכדי שתראו סרט בסינמטק אנחנו צריכים להשקיע איזשהו מאמץ. אז כשאני ממליץ על סרט על נטפליקס, אז זה אומר שצריך למצוא דרך לצפות בו, אם אין לכם את נטפליקס. בסוף השבוע האחרון, היסטוריה קטנה, נטפליקס העלו בבחורה בינלאומית בכל העולם את הסרט החדש של בונג ג'ון הו, אחד הבמאים האדירים שפועלים כיום, במאי עכשווי מאוד, שהעולם, לפחות העולם שמחכה לסרטים מסוג כזה, שחובב את הקולנוע הקוריאני, מחכה לו, ובבת אחת אני חושב שנטפליקס הפך למשהו כזה של, לדור שלם של אנשים, הוא נהיה, או לאנשים שאוהבים סוג מסוים של קולנוע, הוא נהיה must have, הוא נהיה משהו חיוני. הסרט הוא נקרא אוקג'ה, והוא היה בפסטיבל קאן האחרון, והוא אחד הסרטים שעוררו את כל הבלגן הזה של האם יכול להצטרף לפסטיבל קאן, לתחרות הרשמית, סרט שלא מוקרן בבתי הקולנוע. פרנסי הפסטיבל אמרו כן, אגודת בעלי בתי הקולנוע בצרפת אמרו לא, ואכן החוק שונה, ובשנה הבאה כנראה שלא יוכל להיות סרט של נטפליקס בפסטיבל קאן, לפחות לא בתחרות הרשמית. אוקג'ה הוא שמה של חזירה, חזירת על, חזירת ענק, חזירה שטופלה באופן גנטי, הונדסה במפעל וגודלה בטבע על ידי משפחה קוריאנית אי שם בהרים בקוריאה. ילדה קטנה מגדלת את עם סבא שלה את החזירה הזאת, והחזירה באמת גדלת לממדי ענק בזכות הטיפול המשובח של הילדה, האוויר הצח של ההרים ותנאי הגידול נקרא לזה האורגנים שהיא זוכה לו. אבל כאמור זו חזירה שיוצרה במעבדה, ובעלת התאגיד שיצרה את אותה חזירה ועוד חזירים כמותה בעולם, כעבור 10 שנים של גידול רוצה לאסוף את החזירים, ללמוד איך גידלו אותם ולראות מה הייתה שיטת הגידול הכי טובה, זו שתניב בסופו של דבר את הרווח הכי גדול לתאגיד בבשר ובכל הדברים האלה של כל מה שעושים עם חזירים כמוצרי מזון ולא רק כמוצרי מזון. אז באים לקחת את החזירה, אבל הילדה לא מוכנה להיפטר מהחזירה, כי היא חברה שלה, זו חיית המחמד שלה. היא לא מגדלת אותה בשביל אוכל, לא חלב, לא כלום, אלא זו באמת חיית המחמד שלה. וגם הצילה את חייה, אנחנו רואים בתחילת הסרט. והיא רוצה להציל את החזירה. לא רק להציל אותה מבית המטבחיים, פשוט רוצה להחזיר את החזירה אליה הביתה. להיות איתה, להתאחד עם חיית המחמד שלה. זה הבסיס שממנו יוצא הסרט, שהוא הסרט של אותו במאי שעשה את המארח, The Host, סרט מפלצות קוריאני נפלא, והסרט הקודם שלו היה כבר סרט דובר אנגלית שנקרא Snowpiercer, רכבת הקרח. רכבת הקרח היא ההידות למה נטפליקס היא חיונית לסוג כזה של סרטים, בגלל שהוא היה במאי כל כך מצליח בקוריאה, ואנשים כל כך התלהבו ממנו, ונהיה מין במאי פולחן ברחבי העולם, הוא קיבל כסף לא קטן, בהפקה בינלאומית של רכבת הקרח, אבל ההפקה הזאת לא כל כך הצליחה. הקהל ההמוני הגדול לא הגיע מעבר לקהל הפולחן שאהב אותו מלכתחילה, את בונג ג'ון הו. אבל נטפליקס רוצה את הקהל הזה. בתי הקולנוע לא מספיק להם, הקהל הזה הוא קטן מדי. לנטפליקס בדיוק הקהל שאותו הם מחפשים. אז הם בעצם עזרו לממן את הסרט, והוא עשה את זה בהפקתם, סרט מרשים מאוד, גדול מאוד בממדיו, ואין מנוס, צריך לראות את הסרטים האלה למסך כמה שיותר גדול, אבל אנחנו חיים בעידן שבו באנשים שבאמת אוהבים קולנוע, וגם באמת אוהבים טלוויזיה, משחקים בסלונים שלנו כבר די גדולים. לא גדולים כמו IMAX, אבל מספיק גדולים, ואני מקווה שגם מחוברים למערכות סאונד, או לפחות עם אוזניות, כדי ליהנות מהסאונד שמושקע בסרטים האלה. וצריך לראות את הסרטים האלה באמת על מסך גדול, בריכוז, לא תוך כדי שמסמסים, אבל מצד שני מסמסים גם בסרטים, אז זה לא באמת משנה. עכשיו, הרבה אנשים מדברים על, על אוקג'ה, ומיד אומרים שזה כאילו איזשהו סוג של המניפסט, חזון השלום והצמחונות של, של בונג ג'ונג הו, ובמידה מסוימת זה נכון, כי זה, הוא באמת מראה את הצד התעשייתי של, של תעשיית המזון, אבל זו סאטירה, כמו שסנואו פירסר, כמו שרכבת הקרח הייתה סאטירה, גם כאן זה סאטירה על, על ילדה קטנה, תמימה, פשוטה, מהכפר, מהערים, ששני תאגידי ענק נלחמים בציניות רבה מעל לראשה, וצריך להבין את הסאטירה הזאת, כי אם רואים שיש פה רק צד אחד, את הצד הצמחוני, אז מפספסים את באמת את האלמנט הסאטירי שיש בסרט. מצד אחד התאגיד שבראשו עומדת טילדה סווינטון, שרק רוצה באמת את הנושא של הכסף, אבל היא מצידה חושבת שהיא מיטיבה עם העולם, זה איזשהו סוג של שקר עצמי, שלפעמים יש לראשי תאגידים שהם רוצים להיטיב עם העולם בלי להבין שאיך הם מזיקים לו. ומהצד השני, קבוצת אקטיביסטים, מעין קבוצת טרור שמצילה חיות משחיטה, מלחידה, ומשחררת את החיות, וגם הם מתנהגים באופן ציני, באופן שלא שם לב לחזירה הקטנה או לילדה הקטנה, אלא שם לב רק למסר הגדול ולמטרה הגדולה, ובעצם קצת כובש את כל מה שנמצא בדרך. ובעצם הוא מראה לנו שגם האקטיביסטים וגם התאגידים במידה מסוימת עובדים בשיטות דומות ודורסניות למדי. והילדה באמצע היא זו שבאמת אכפת לה רק מהדבר הקטן הזה, לא מערכים גדולים, אלא להציל את את החזירה שלה ולהחזיר אותה הביתה. זה מה שהיא רוצה, והאם היא תצליח לעשות את זה לפני שהחזירה תגיע אל בית המטבחיים. והסרט גדוש, לפחות השעה הראשונה שלו מלאה בהרפתקאות, במרדפים על הערים ובמרדף מכוניות נהדר, בסיאול ואחר כך ברחובות ניו יורק. סרט מפתיע, מושקע, מתגלגל כל הזמן, כל פעם דמויות אחרות. עכשיו, יש פה איזשהו אלמנט מאוד משונה אצל בונג ג'ונג הו, שהוא בדרך כלל עושה סרטים נורמליים, הכל נראה נורא מציאותי, עד שלפריים נכנסת טילדה סווינטון. ברגע שטילדה סווינטון נכנסת לסצנה אצלו בסרט, זה היה גם ברכבת הקרח וגם פה באוקג'ה, הוא הופך פתאום להיות טרי גיליאם, והוא משנה את הבימוי שלו באופן קיצוני, ופתאום הוא נהיה נורא נורא מצועצע וצעקני ומופרז, וזה מאוד משונה האופן שבו הדמות הזאת, של, גם השחקנית וגם הדמויות שטילדה סווינטון מגלמת, משפיעות על האופן שהוא בו מביים. אז באופן אישי אני מעדיף אותו בגרסה היותר מציאותית שלו, אבל הדמות הסאטירית הזאת שטילדה סווינטון משחקת, של מישהי שהיא אשת, אני מניח שאנחנו נמצא למי יכולה להיות דומה גם בישראל, אבל בוודאי בעולם, דמות ילדותית מאוד שחושבת שהיא מתקנת את דרכיה של את הדרכים של אבא שלה, שהזיק לה סביבה והיא רוצה להועיל לסביבה, אבל היא עיוורת או לא מספיק חכמה להבין איך גם היא עושים עליה מניפולציות, אנשים שאחראים על על הרווחים בחברה ועל התדמית בחברה, וכמה היא לא מבינה. אז הדמות הזאת שיש בה משהו מאוד מצועצה, מאוד מופרז, מאוד ילדותי, קצת אובר-אקטינג מהצד של טילדה סווינטון, אבל דמות סאטירית ומשעשעת, אבל אני חושב שכל מה שהוא לא טילדה סווינטון בסרט הוא הרבה יותר טוב. בסרט הזה, אוקצ'ה, אני חושב שחובה לראות את הסרט הזה, לא בגלל המסרים, או בגלל איזשהו סוג של מי שרוצה להיות צמחוני, אלא כי הוא מציג יפה איזשהו עולם שבו אנחנו חיים, שבו לכולם יש אינטרס, ואז באה ילדה קטנה וקצת מהירה עם פנס את הדברים הפשוטים והאמיתיים ביותר שגם בקולנוע אנחנו לא תמיד שמים לב להם, ובוודאי לא בתעשייה, וגם לא בעולם האקטיביזם. כמעט אנחנו מסיימים, ויולי התחיל, כן? אנחנו 4 ביולי, ביום עצמאות שמח אם אתם באמריקה, והאם זה הולך להיות היולי הגדול בתולדות המוזיקה הבינלאומית בישראל? בריטני ספירס אתמול, טירס פור פירס מחר, בעוד שבועיים רדיוהד, בעוד 3 שבועות פיקסיז. מאיפה הזמן, מאיפה הכסף, אבל וואו, וכמה דברים קורים במקביל ביולי, אחרי יולי גם הגיע אוגוסט וספטמבר, וגם אז זה דבר, אבל זה אחד היולים הכי עמוסים מבחינת מוזיקה שיש. אז אנחנו נסיים עם האורחים שיגיעו לקיסריה ב-25 ו-26 ביולי. פיקסיז, עד כאן, סימסקו ברדיו הקצה.
signal from another world.